אנחנו בכלל עוסקים בזמן האחרון בעניין של האיסורים שבאים אל האדם, וכיצד להתייחס לאיסורים וכיצד לקבל את האיסורים. ולמדנו כבר שאין אדם שאין לו איסורים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כל אחד יש לו את הקשיים שלו, את הבעיות שלו, את הסיבוכים שלו. מי שיש לו איסורים יותר ומי שאיסורים פחות. ובגדול אמרנו שהאיסורים הם באים להיטיב עם האדם. הם לא באים לקלקל, הם באים להיטיב. מדוע? כי האיסורים, א', זה התראה כזאת. אם האדם רואה שבאים אליו איסורים, מפשפש במעשם, זאת אומרת, הם מביא אותו לידי תשובה, לידי חשבון נפש, מה הוא יכול לתקן. או גם מביא אותו לחשבון אם הוא ביטל מלימוד תורה או לא ביטל לימוד תורה. כן, נתלה בביטול תורה או לא, כמו שאומרת הגמרא, או ביטול תפילה, יש שם דעה אחרת גם, דעה נוספת. ואם לא זה ולא זה, מסתבר שהאדם הוא 100%, הוא בסדר גמור, הוא צדיק, ובכל זאת באים עליו איסורים, סימן שזה איסורים של... אני רואה שאתם כבר יודעים. והאיסורים של האהבה, לכאורה, יש להם מטרה, יש להם תכלית, לרומם את האדם, לחזק את האדם, לתת לו שכר יותר ממה שמגיע לו על ידי האיסורים של האהבה, הוא מתרומם, עולה למדרגה עוד יותר גבוהה. עד לכאן למדנו בשיעורים הקודמים. עכשיו באה הגמרא מספרת לנו דוגמאות, סיפורים, על רבנים חשובים שהתייסרו, וכיצד הם נהגו, הרבנים האלה, שהיו בהם, היו להם יסורים. בוא נקרא את הדברים בתוכו. בבקשה. רבי יוחנן חלש. רבי יוחנן חלה, פשוט חלה. על לגבי רבי חנינה, בא אליו רבי חנינה לבקר אותו. ביקור חולים, יש מצוות ביקור חולים. דרך אגב, זה מצווה חשובה מאוד. אם אדם חולה, מצווה ללכת לבקר אותו. אז הוא בא לבקר אותו. אמר לו, חביבים עליך איסורים? שאל אותו את רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא צדיק או לא צדיק? מה אתם אומרים? הוא צדיק, נכון? הוא גדול הצדיקים בדור שלו. הרי הוא חיבר את התלמוד הירושלמי. הוא היה גדול חכמי ארץ ישראל בדורו. היה המנהיג הרוחני של עם ישראל בדורו, רבי יוחנן. ודאי שהוא צדיק. הוא שואל אותו, תגיד, חביבים עליך איסורים? למה הוא ישאל אותו חביבים עליך איסורים? כי אמרנו, האיסורים, מה זה בא לעשות? לרומם את האדם. אז מה צריך להגיד רבי יוחנן? ויש לי איסורים של אהבה. ואם יש לי איסורים של אהבה, זה חביב עליו או לא חביב עליו? חביב עליו מאוד, לכאורה. אבל מה התשובה של רבי יוחנן? תסתכלו, אל תסתכלו עליי, תסתכלו בכתוב. תראו מה כתוב. מה אומר רבי יוחנן? אמר לו, לא אין ולא שכרן. אני לא רוצה לא איסורים ולא את השכר של האיסורים. אמר לו, אב לי ידך, תן לי את ידך, תן לי יד, יב לידי ועוקמי. נתן לו את ידו והרים אותו ממיטת חוליו. יב לידי ועוקמי. שואלת הגמרא, אמי, מדוע לא קים רבי יוחנן לנפשי? שרבי יוחנן עצמו הוא כזה צדיק, שהוא יתרומם בעצמו, יקום ממיטת חולו בכוחות עצמו. דעת בחי הברה בחלש, והיה לגבי רבי יוחנן, בא אליו רבי יוחנן לבקר אותו, ביקור חולים, אמר לחביבים עליך איסורים, אמר לו, לא אין ולא שכרן. אמר לאב לי ידך, אמר לו אותו דבר. אמר לו רבי יוחנן, לרבי חייא בר אבא, אמר לו, תן לי את היד שלך. יאב לי ידי ועוקמי. וליקום יהיו לנפשי, דהיינו, אם רבי יוחנן, היה לו כוח ביד להרים את החכם הזה ממיטת חוליו, מה, הוא צריך שמישהו ירים אותו ממיטת חוליו? הוא בעצמו יכול לקום ממיטת חוליו. למה הוא לא קם מעצמו ממיטת חוליו? למה הוא אומר לו, תן לי את היד ותקים אותי. אמרי כלל גדול, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מישהו היה כאן בבית האסורים פעם? אל תגידו לי. אבל כל אחד כאן לפעמים בבית האסורים של עצמו, מתכנס לתוך עצמו. אבל בשביל לצאת בית האסורים צריך שבוע סוער מבחוץ, ויפתח את הדלת, אתה לא יכול לצאת לבדך מבית האסורים. במילים אחרות, יש מצבים שאין לך בכוחות עצמך יכולת לצאת מהמצב שאתה נמצא בו. אתה צריך עזרה מבחוץ, מישהו שיפתח לך את הדלת, מישהו, במילים אחרות, שישית לך את היד וירים אותך ממיטת חוליך או מהמצב, מהמשבר ומהאיסורים שהאדם נמצא בו. זה הפשט כאן בגמרא. אני רוצה קצת קודם כל להתייחס לעניין של הפשט בגמרא. קודם כל, בני אדם זה לא מלאכים. אנחנו כבר רואים. אנחנו בני אדם. וכל אדם ואדם עובר בחייו משברים כאלה ואחרים, כולל כמו שהוא אומר כאן, משבר שהוא לא רק משבר פיזי שהוא חולה, אלא גם משבר נפשי שהוא, איך אומרים, אדם שהוא בדיכאון, הוא שוכב במיטה, הוא לא רוצה לקום מהמיטה. למה הוא לא רוצה לקום מהמיטה?
אין לו למה
לקום מהמיטה, יפה מאוד, הוא שהוא במצב קשה, קשה לו לקום מהמיטה. אדם כזה, מה צריך לעשות בדרך כלל? כדי לעזור לו? לעזור לו. מי עוזר לו? החברים שלו. אם אתם רואים מישהו שהוא קצת, איך אומרים, באוט, על הפנים, מה צריך לעשות אם אתה חבר טוב של הבחור שלי? לקחת אותו, להגיד לו, אדוני, אתה בא היום למכון מאיר, אין ברירה. לא, אבל האמת היא, סתם מדרך ארץ, אני אומר, וגם לא רק מדרך, סתם מצד טוב הלב. אם יש לך חבר שסובל, כואב לו וצר לו, או בדיכאון, או שהוא חולה, או משהו כזה, יש מצווה גדולה מאוד לבוא ולעודד אותו, לחזק אותו, לשוחח אותו, ולהרים אותו. יב לידי, נותן לו את עדו, ועוקמי, ולהקים אותו, להרים אותו ממיטת חוליו. זאת מצווה גדולה מאוד, המצווה הזאת של ביקור חולים היא מצווה גדולה מאוד. אני נוהג לספר שפעם, לפני שנים, סבלתי מבעיות בעמוד השדרה, מה שנקרא דיסק.
פריצה דיסק.
פריצה דיסק, יפה מאוד. טוב, אז סבלתי עד כדי כך שלא הייתה ברירה, רצו... הלכתי לבית חולים, נסו לעזור לי פה, לעזור לי שם, לא משנה, זה סיפור כשלעצמו, סיפור מעניין. אבל שחררתי בבית חולים, והייתי בחדר אחד עם עוד שלושה אנשים, אחד היה דרוזי, אחד היה אשכנזי, ואחד היה ספרדי, ואני, ארבעה אנשים שוכבים בחדר אחד. והיה לי זמן להתבונן, לראות איך מתנהגים עם כל אחד מהאנשים האלה. היינו יושבים כאשר. הדרוזי למשל, שהוא בא מהגולן, מרמת הגולן, מג'ל שמס, ממקום על יד החרמון שם. אז הוא שכב, כולנו סבלנו פחות או יותר מדברים שהיה לנו קשה לקום. אז אשתו באה משם עם סל של פירות ומגדנות, והייתה לא זזה, לא משהו ממנו, כל הזמן מטפלת בדרוזי, כל הזמן מטפלת. הספרדי, זה היה משהו עוד לא מהעולם הזה. מהבוקר עד הערב באו המשפחה, הידידים, הדודים, בני דודים, טטטם, וכל אחד מביא איתו איזה משהו, מזון וממתקים וזה, לרגע לא עזבו אותו, מי הבוקר עד הערב. אני הייתי עמום, מה קורה כאן, כל כך הרבה אנשים, אבל זה במעדות המזרח, אני לא אומר כולם, אבל הנושא הזה של ביקור חולים זה דבר מאוד חשוב, ואוי למישהו שלא יבוא לבקר את החולה, אוי, עשו לו חשבון, יזכרו לו את זה כל הזמן, ובאים ונותנים וכל הזמן מחבקים את החולה. אשכנזי, אני רוצה שוב פעם לא לפגוע באף אחד, חס ושלום, אבל האשכנזי, אף אחד לא בא לבקר אותו. ביום שישי לפני מישהו בא, איפה אתה? שלום, מה שלומך? שם לו איזה חפיצת שוקולד והלך. ואני חשבתי בתומי, מה התופעות האלה ככה? אמרתי, מי שקשור יותר למסורת, לתורה, אז הרי ביקור חולים זה מצווה מהתורה, הביקור הזה, זה לא מילתא זוטרא תאי. אז עדות המזרח, הם ינקו את כל ההליכות והמנהגים, כל הדברים האלה, זה מתחיל מתורתנו הקדושה. ביקור חולים זה מצווה גדולה מאוד. אז אצלם זה פשיטה, לא צריך ללמוד שולחן ערוך בשביל זה. זה מנהג מושרש מאוד בשנים, שאם אדם הוא חולה, מאיפה לומדים את זה? ראינו, פרשה של מה שלמדנו כרגע. הוא חולה, אז בא אליו, והוא בא לעזור לו, בא להושיט לו עזרה. איך אומרים? מי שבא לבקר את החולה, לוקח אחד מ-60, מהמחלה הוא לוקח ממנו. אבל מי שהתרחק מהמסורת, ומהדת, והדברים האלה, אז הוא עושה חשבון, אני אלך לבקר, זה לא נעים, הוא חולה, ולראות, אולי יש לו איזה פרצוף של תשעה באב, מה אני אבוא? כל מיני חשבונות כאלה ואחרים. אז אנשים לא עושים מאמץ גדול לבקר את החולה. אבל מצד האמת, יש מצווה גדולה לבקר את החולה. וכמו שראינו כאן בסוגיה שלנו, חכמים היו מבקרים אחד לשני, וגם היו עוזרים אחד לשני. יב לידי ואוקמי. נתן לו את ידו, והורים הרים אותו ממיטת חוליו. יש מצב שהאדם יכול לעזור לעצמו, אבל יש גם מצבים שהאדם זקוק לסיוע, לעזרה חיצונית, על ידי מילה טובה, על ידי ביקור חולים, על ידי הושטת יד, על ידי דברים מהסוג הזה. אז זה הפשט כאן בגמרא. וכמו שראינו, למרות שרבי יוחנן הוא, איך אומרים, תלמיד חכם גדול, רב גדול, רב חשוב, גם הוא זקוק שיושיטו לו יד על מנת להקים אותו ממיטת חוליו. עד לכאן החלק הראשון של הסוגיה. בוא נראה את ההמשך. יש שאלות עד לכאן, רבותיי? כן.
הרב, כבוד הרב, מה שהיה בהרצאה הקודמת, זה שיש רצון שצריך לעשות הרבה מאמצים בשבילו, מול יצר הרע שבעצם זה כוח הכבידה שאין לו... שעושה את שלו, למשל המחלה פה עושה את שלו, ואתה בעצם מדבר על גורם שלישי שהוא בא מבחוץ והוא מנטרל, הוא בעצם עוזר לך למשוך, הוא סוגר את המשולש.
נכון, אדם הוא חלש. הכלל הוא, אדם לבד הוא חלש. הבדידות זה חולשה. אתה רוצה להרים דבר כבד, אז יותר אתה יכול להרים עם כמה ביחד. זה אדם לבדו, לא יכול להרים פיזית, אני אומר, אני רוצה להרים את השולחן. לבד זה קשה לי, אבל עם עוד אחד זה קל לי. אותו דבר החיים. אדם שהוא לבד, זה מאוד קשה לו. אפילו דברים שנראים קלים, כשאדם הוא לבד, זה קשה מהדבר הזה. אבל אם בשניים זה יותר, ושלושה עוד יותר, יכולים, ודאי. האדם הוא ייצור חברתי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ומה זה חברתי? חברתי מלשון חבר, מחובר. אנחנו טיפוס, האדם הוא טיפוס שהוא מחובר לחברה, למשפחה, לסביבה, לעולם. לכן גם אדם שהוא במדרגה גבוהה ביהדות קוראים לו חבר. למה קוראים לו חבר? לא חבר מפלגה, אלא חבר, חבר, חבר. הוא מחובר, הוא מתחבר. בכוזרי היהודי, השם שלו הוא חבר. למה הוא חבר? דווקא איזה מין תואר כזה חבר. אלא חבר זה אדם שהוא מחובר. מחובר לעולם, מחובר לחברה וכו'. אנחנו חלק ממשהו, אנחנו לא לבד בעולם. לכן כשאדם הוא חולה והוא חלש, אז לגיטימי הדבר הזה שיבואו לסייע בעדו, יבואו לעזור לו. וגם הוא צריך להבין את זה, לשתף גם פעולה בעניין הזה. לא להגיד, אני לא מקבל עזרה או סיוע או עצה או משהו כזה מהזולת. דבר פשוט. אז יש הרצון של הקדוש ברוך הוא ויש הרצון שלך, אבל לפעמים הרצון שלך הוא חלש.
וזה אני
במחזים. כן, צריך איזה משהו שידחוף אותו. אני רוצה להדביר, יש באפריקה יש ביצות כאלה, אני לא יודע אם שמעתם, תובעניות קוראים לזה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לביצה הזאת, כמה שאתה רוצה לצאת, אתה תובע יותר. זה מין ביצה ששואבת את, את מי שנכנס לתוכה, ממש שואבת אותה לתוכו, לתוך הביצה הוא שואבת אותה. זה מין משהו כזה. בילדותי קראתי איזה ספר או משהו, ספרים על, על הביצות האלה. איך יוצאים מביצה כזאת, שאתה יצא בביצה כזאת, ואתה רוצה לצאת מהביצה הזאת, וכמה שאתה מנסה לצאת, לא רק שאתה לא יוצא מהביצה הזאת, מה? אתה נמשך יותר לתוך העומק של הבוץ הזה. זה משהו נורא. אז איך יוצאים משם, מי יודע?
יש שתי תהליכים. אחד,
קודם
כל לא להתנגד. קודם כל זה לא להתנגד.
איך אתה יודע? אתה היית בביצה כזאת?
לא, אני מנסה לעשות בהיגיון. זה לא להתנגד, ודבר שני, זה מישהו שיוציא אותך, יעזור
לך. יפה מאוד. אתה צריך איזה גורם חיצוני, מישהו ש... איזה ענף, איזה עץ, או איזה אדם, או בחבל, או משהו, שימשיכו אותך מתוך הביצה הזאת. זה משל. כל מה שאני אומר לכם, זה מציאות של משל. לפעמים האדם בחייו נמצא בתוך ביצה כזאת. הוא מוציא רגל אחד, הרגל השנייה טובעת עוד יותר. הוא לא יודע איך לצאת מהמרבולת של החיים, או מביצת החיים, אם נאמר ככה. כמה שהוא הוא, הוא מתקדם, אז הוא, לא רק שהוא לא יוצא מהמציאות הקשה שהוא נמצא בו, הוא נשאב לתוך המציאות הקשה הזאת. מה הוא צריך לעשות, אדם כזה? לבוא למכון מאיר, יפה מאוד. הוא צריך עזרה. אבל זה, איך הוא יקבל עזרה? או שיש לו פלאפון, ירים, טלפון, אבל לפעמים גם זה אין לו. אבל החברים, הידידים, בעיקר המשפחה, צריכים לדעת שיש אנשים במצוקה, שקשה להם מאוד לצאת בכוחות עצמם ממצבים שהם שרויים בהם. במיוחד אנשים שיש להם, לא עלינו, דיכאון או דברים כאלה, שקשה להם מאוד לצאת מהמצב הדיכאוני הזה. אנשים האלה זקוקים מאוד שמישהו יבוא מבחוץ, יושיט להם יד, ויוציא אותם מתוך המצב. זה חסד גדול מאוד הדבר הזה, דבר גדול מאוד. טוב, מחזור לעניין שלנו. אז כן, ראינו שאפילו רבי יוחנן, שוודאי וודאי יש לו כוחות מעצמו, והוא מלא וגדוש בתורה ובעירה ובאמונה וכל הדברים האלה, אפילו רבי יוחנן, מה זקוק? יב לידה ועוקמי, ואין אסיר מוציא את חבוש, חבוש זה אסיר, אין חבוש מתיר עצמו, מוציא עצמו בית האסורים, הוא זקוק למישהו שיבוא מבחוץ ויוציא אותו מבית האסורים שהוא נמצא בו. אומרת הגמרא בהמשך, רבי אלעזר חלש. מה קורה כאן? כולם חלשים. טוב, זו סוגיה שעוסקת באיך להתמודד עם חולשות, נאמר. רבי אלעזר חלש. לגבי רבי יוחנן, בא אליו רבי יוחנן במטרה לעזור לו. כן. אפשר אולי לסגור את הדור? לא חם לכם מדי. כן, כן, כן.
השמאלי
ביותר. בסדר. אבל חם לכם. בסדר. רבי אלעזר חלש. לגבי רבי יוחנן, בא אליו רבי יוחנן, חזה דבק הגני בבית אפל. זאת אומרת, צריך להבין, חכמים בכלל, חלק מהם היו אנשים מאוד עניים. למרות שהם היו חכמים גדולים, הם היו עניים. וחלק מהם היו מתפרנסים למחייתם, בדברים שנראו כעבודות נמוכות מאוד. אז אותו דבר רבי אלעזר, הוא גר בבית אפל. מה זה בית אפל? באופן פשוט, בלי חלונות. חושה כזאת. מישהו היה פעם בחושה? אתם לא הייתם, אתם לא יודעים מה זה חושה?
בסיני.
בסיני אתה היית בחושה. כאן בארץ גרים בארמונות. אבל חושה זה מין בקטת בוץ כזאת, מין בית כזה, בלי חלונות. אתה נכנס לשם, חושך בתוך הבית. אפילו אין לו שמן להדליק נר, להעיר את הבית. זה נקרא בית אפל. הבית אפל הזה הותרתי משמע, זה לא רק באופן חיצוני. אלא זה גם לפעמים אדם במצב שהוא בית אפל. פשוט אין לו אור בחיים. האדם משול לבית. והוא חי באפלה. והוא לא, אין לו אור, אין לו דבר, אור זה טוב, הוא לא רואה שום דבר טוב. אז רבי אלעזר היה במצב כזה שהוא חי בבית אפל. מדברים על רבי יהושע שהיה אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שהיה זה ויכוח עם רבן גמליאל, רבי אלעזר בן ערך, אז רבי אלעזר בן רבן גמליאל בא לבקר אותו בביתו, הוא ראה אותו שהוא פחמי, הוא פחמי, יש מקצוע כזה שעושים פחמים בשביל ה... איך קוראים לזה? שהנפנף הזה, איך קוראים? יש...
מנגל.
מנגל. גם פעם היו, אבל פעם הפחמים האלה זה היה במקום דלק, במקום גז, במקום זה. היו תמיד בבית, היו פחמים, והיה מקצוע כזה שעושים פחמים. מי שעוסק במקצוע הזה הוא כל כולו שחור משחור בגלל הפחם הוא מלכלך. אז נכנס אליו הבית, הוא אומר לו, וואי, 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 לא, הוא רואה כל הקירות של הבית שלו שחורים משחור. הוא אומר, לא ידעתי שהפחמי אתה, שאתה רבי יהושע, אחד מגדולי חכמי ישראל, זה המקצוע שלך לעשות פחמים, שזה כל כך מלכלך וכל כך לא נעים. אז הוא אומר לו, אוי ואבוי לישראל, שאלה מנהיגיו, הוא היה מנהיג. שהם לא רואים באיזה מצב תלמידי חכמים חיים, שמתפרנסים מפחמים, מתפרנסים מהדברים מהסוג הזה. אוי ואבוי, ככה הוא פנה לה, אומר לו את ה... אבל האמת שככה זה היה. אותו דבר רבי אלעזר. רבי אלעזר היה גר בבית אפל, בית בלי אורות. מה עשה רבי יוחנן? גליה לדרי ונפל נהורה. רבי יוחנן היה אדם יפהפה, ככה אומרת הגמרא במקום אחר, שהוא היה כל כך יפה, שהוא היה הולך מתיישב בפתחו של המקווה, והיה אומר שנשות ישראל כשהן הולכות לטבול במקווה, הם יראו אותו, והם יולידו ילדים יפים כמו. היה משהו, פשוט היה משהו מיוחד, אדם יפהפה. יש כלל גדול שאנחנו יודעים שה... החזות, זאת אומרת שאישה או אדם בכלל רואה מראה חיצוני, זה משפיע גם על, על צורת הבלד, הדבר הזה. ככה ידוע על הרומאים באגדות החורבן, שהם היו פושטים אורם של ישראל, ממש, היו מורידים את האור של ישראל, והיו שמים את, את האור הזה בחדרי המיטות שלהם. למה? הם רצו להוליד ילדים יפים, כמו היהודים, כי היהודים היו, היה להם יופי מיוחד, חן מיוחד, אז ככה שהתמונות הן בעלות השפעה. רבי יוחנן היה יפהפה. שאלו אותה, אתה לא מפחד מיצר הרע וכל זה? הוא אומר, אני לא פוחד. למה אני עושה את זה לשם שמיים, אני לא עושה את זה למטרה של תאוות או יצרים או דברים כאלה, לכן אני לא פוחד. אבל הוא היה יפה, יחד עם זה הוא היה שמן מאוד. הוא היה כל כך שמן, יפה בשמן, יכול ללכת ביחד.
כן.
אה?
כן.
מי, איך אתה יודע?
אני מתאר, למה לא?
כך אומרת הגמרא, שקוראים קריאת שמע, אדם על המיטה, שוכב. אז הוא צריך לא לשכיבה, לא הפרקדן, לא ככה, לשכב על הגב, אלא לקום ולעטות את עצמו ולקרוא בצורה כזאת שנכבד את קריאת שמע. אז שואלת הגמרא, ורבי יוחנן שהיה כזה שמן, שכל כך היה שמן, שאלה יכול להסתובב לצד אפילו. להזיז את זה. איך הוא יקרא קריאת שמע? יש שם דיון שלם בגמרא בעניין הזה. אם כן, הוא היה יפהפה. מה הוא עשה? הוא ראה שהבית הוא בית אפל, הוא גילה את זרועו, והיה פשוט, האור היה כמו שקרן אור פניו של משה רבינו, זאת אומרת, היה מקרין אור, אור רוחני, וכנראה גם אור, אור פיזי כזה. אז הוא גילה את זרועו, ועלה אור בבית. האור הזה, היד שלו הייתה כל כך מבריקה, שפשוט היה אור בבית. כך אומרת הגמרא. גניה לדרי גילה את זרוע, ונפל מאורה, ובא אור גדול בבית, היה אור גדול בבית. חזיה דעה בקבחי רבי אלעזר. הוא מסתכל והוא רואה את רבי אלעזר בוכה, 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 בוכה. וצריך להבין שגם רבי אלעזר היה אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל. והייתה לו סיבות למה לבכות. הוא חלש, הוא גר בבית אפל. אז באמת היו לו סיבות טובות למה הוא בוכה. אמר לו, אמייקה בכית, למה אתה בוכה? תגיד, שואל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם משום תורה דלא אפשט, אם בגלל שלא למדת מספיק הרבה תורה, השנים יש כלל גדול, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא אומר, אם בגלל זה, אז זה לא כמות התורה שאתה לומד, אלא איכות התורה שאתה לומד. אם אדם יש לו קשיים כלכליים, אישיים, או דברים אחר כאלה, והוא לא מסוגל ללמוד תורה הרבה, אז אחד המרבה ואחד הממית, הוא מלבן שכוון את ליבו לשמיים. לפעמים כמה חצי שעה, כמה דקות לימוד תורה, שהוא מכוון את זה לשם שמיים, זה עדיף על זה שיום שלם הוא יושב, הוא לא מכוון לשם שמיים. הכמות היא לא קובעת, אלא הגישה, איך אתה, למה אתה לומד תורה? זה דבר מאוד, זה כלל גדול. דרך אגב, לא רק בתורה, גם בתחנונים כתוב, אחד המרבה, אחד המומית, אם אתה רואה שאתה אומר הרבה הרבה תחנונים, ואתה כבר מאבד את הקשר בין הנקרא ובין מאמרו שלך, מרוב שהם מדברים ואומרים את זה מהר, אז תגיד מעט, אבל תכוון, את המעט שאתה אומר, תכוון למה שכתוב שם, ולא תגיד הרבה הרבה הרבה, ולא בלי כוונת הלב. ואם משום מזוני, דיינו שאתה עני ואין לך אוכל בבית, ואתה מסכן ואומלל, אם משום מזוני, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. דיינו גם לאושר וגם לתורה, לא כל אדם זוכה. יש אדם שהוא זוכה גם להיות עשיר וגם ללמוד תורה. אבל יש אדם שהוא זוכה לתורה, אבל אין לו כסף. הוא עני. אז בשביל זה אתה צריך לבכות. ככה אומר לרבי יוחנן לרבי אלעזר. זה לא מתאים לך, נאמר ככה. רבי אלעזר היה אחד מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן. אם משום בני, בגלל שיש לך צער מהבנים, אולי מתו לו בנים, דין גרמה דאסירה אביר. רבי יוחנן היה מנהג, היה לו מנהג. רבי יוחנן היה אדם, למרות שהיה גדול ישראל, הוא עבר בחיים שלו הרבה צרות. קודם כל אומרת הגמרא שהוא נולד, אמא שלו מתה. וכשאמא שלו הייתה בהיריון, אבא שלו מת. זאת אומרת, הוא היה יתום מאב ואם, מילדותו. לא ראה לא אבא ולא אמא, לא ידע מה זה אבא ואמא. זה לא פשוט להיות יתום מילדות, כן. אז זה היה רבי יוחנן. בית, היו לו 10 ילדים, וכולם מתו. כל הילדים שלו, כל 10 ילדים מתו. הוא היה לו מנהג שהיה הולך לבית האבלים, היה לוקח את השמר עצם קטנה מהבן העשירי, האחרון שמת לו, והוא עם העצם הזה היה הולך לבתי האבלים, והיה מנחם אותם, והוא אומר להם, תראו, אני אצלכם גם יש אבלות, אבל מה אתם לעומתי? תראו, אני 10 ילדים, קברתי. מה יש לכם לקחת ללב? אני נוהג תמיד לומר שהמנהג הזה של רבי יוחנן נובע מתוך הרגשה שקיימת אצל הורים שקוברים ילדים. בדרך כלל הילדים קוברים את ההורים, ככה זה הסדר הטבעי. אבל כשההורים לא עלינו, פתאום נפטר ילד במשפחה או משהו כזה, אז זה לא דבר טבעי, זה הצער הוא גדול מאוד במקרה כזה. ולפעמים יש להורים רגשות אשמה. הם מאשימים את עצמם שבגללם, חס ושלום, הילדים נפטרו. אז רבי יוחנן, שהוא היה צדיק כזה גדול, היה בא עם ואומר, תראו, לי מתו עשרה ילדים, אני צדיק, מה אני לא אשם? אלא אם מת ילד בבית, תדעו לכם, זה איסורים של אהבה. לא בגלל עונש, לא בגלל איזה מידת הדין או משהו כזה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא דן אותנו לפעמים, אבל זה בסך הכל איסורים של אהבה. ככה היה נוהג רבי יוחנן. גם כאן, במקרה זה עם רבי אלעזר, הוא בא ואומר, אם בגלל שיש לך צער מהבנים, אולי מתו לו בנים, הוא אומר, תראה לי מתו, מתו עשרה בנים. ואני לא, הנה, אתה רואה, אני בא לנחם אותך, אתה לא צריך לבכות. בכל זאת, למה רבי אלעזר בוכה? הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? אמר לו רבי אלעזר לרבי יוחנן, לאי שופרה דבא לי באפריקה בחינה. כשאני רואה את היופי שלך, ואני רואה איך שאתה מתגלגל באפר, על זה אני בוכה, לא על עצמי אני בוכה. אני בוכה על רבי יוחנן, שהוא בעצם מייצג את עם ישראל, ורבי יוחנן חי בערך איזה קצת פחות מ-200 שנה מהחורבן. 200 שנה בערך מזמן החורבן. המצב של עם ישראל היה מאוד מאוד קשה. כשאני רואה תלמיד חכם כזה גדול, אני רואה את עם ישראל, איך הוא סובל, אחרי החורבן, חורבן בית שני. על זה אני בוכה. על היופי הזה שהוא בא לי באפרה, שהוא מתגלגל באפר. על זה הבכי שלי. כך אומר רבי אלעזר. אמר לו, על דה ודאי כבכייה. בכית. זה אומר, אם על זה אתה בוכה, על צערם של עם ישראל. דרך אגב, מה שאני אומר לכם כרגע, זה לפי פירושו של המהרש"א. המהרש"א מסביר את זה בצורה כזאת. אז אומר לו, על זה ודאי, על צערם של ישראל, תמיד צריך לבכות, צריך תמיד להצטער. על זה ודאי כבכי. ובחות רבי הוא. דיינו רבי אלעזר בכה, רבי יוחנן שניהם בכו, על מה? על מצבו של עם ישראל, על זה היה בכי, בכו שניהם. הדחי ואחי אמר לחביבים עליך איסורים, אומר לו, תגיד, אז יש אתה כאן חלש וחולה, חביבים עליך איסורים? מה הוא אומר לו? אמר לי, לא הן ולא שכרן. אני לא רוצה לא את האיסורים, אבל גם אם זה אפילו איסורים של אהבה, שזה מביא אותי למדרגה גבוהה, זה, אני לא צריך את השכר הזה. לא רוצה איסורים. חביבים, לא הן ולא שכרן. אמר לאבי לידך, תן לי את ידך, יב לידי והוקמי. דרך אגב, כאן אני רוצה קצת לדייק בעניין, אם נצייר את הציור מה היה, שרבי יוחנן עמד, רבי אלעזר שכב, אמר לו רבי יוחנן, תן לי את ידך, מה עושה רבי אלעזר? מושיט יד. נתן לו את ידו, יב לידי והוקמי. זאת אומרת, צריך שיתוף פעולה. זה לא שהוא לוקח אותו, מרים אותו מהמיטה לבד. אלא אומר, אתה רוצה לקום מהמיטה? אתה רוצה? אין לך כוח? תושיט לי לפחות את היד. תושיט את היד, אופ, אז הוא תופס אותו ומרים אותו. צריך כאן גם, כמו שאומרים, התערות הדלתתה, אם הוא התערות הדלאלה, זאת אומרת, אם רבי יוחנן הוא בא מלמעלה ומושך אותו, אבל בשביל שימשוך אותו מלמעלה, אתה צריך לעשות איזו השתדלות קטנה מלמטה, לפחות תושיט את היד. בצורה כזאת הוא מרים אותו. גם ככה בני האדם. זה לא מספיק שבאים אליך ומרימים אותך, ואתה לא משתף פעולה. אתה צריך לשתף פעולה אפילו בדבר קטן, תושיט את היד, ובצורה כזאת הוא יקים אותו מהמיטה. זה הסוגיה בגמרא שדנה בעניין הזה, שאיך צריך להרים אחד את השני, לעזור אחד לשני, לקום ממצבים כמו חולשה, כמו שאנחנו רואים את זה כאן. טוב, בוא נראה איך הרב מתייחס לבעין היה בדברים האלה. בבקשה. ר... ראוי להבין בדברי קודשם באומרם לא אין ולא שכרן, כשהוא אומר לו חמים עליך איסורים, אומר לא אין ולא שכרן, שלא אמרו זה חלילה כמבעטים באיסורים, אלא אין, יש לנו כלל גדול שאדם צריך ללמוד לקבל את האיסורים. מה זאת אומרת לקבל את האיסורים? הוא לא צריך להזמין איסורים, זה לא. היהדות היא לא מזוכיסטית. היא לא, יש אנשים שיש להם נטייה מזוכיסטית, דהיינו לענות את עצמם, לבקש שיהיה להם רע. למה? מה זה מזוכיסט? זה עניין פסיכולוגי כזה. כשאדם אומר, יהיה לי רע, אחרי יהיה לי טוב, אז בשביל הטוב שיהיה לי אחרי הרע, אז אני מסמין את הרע. זאת לא היהדות. יש כאלה, מה?
לערבים יש את המנהג הזה להכות את עצמם.
כן.
להקות את עצמם,
עד
שיכאב להם,
שדרך
זה הם יחפרו על
חפים. שומע פעם ראשונה, יכול להיות, אני
לא יודע. יש המלכות, לא יודע, ראיתי פעם בטלוויזיה...
שנשים.
תהלוכה שהם מתחילים להקות את עצמם עד שנוזב מהם דם.
מה אתה אומר? טוב, זה לא יהדות. יהדות, אנחנו לא מכים את עצמנו. אבל השיטה הזאת שאדם צובט את עצמו עד כאב, אחר כך... עכשיו טוב לי, טוב לי. זה נקרא מזוכיסט. הוא עושה לעצמו רע מתוך שהוא רוצה שאחר כך יהיה לו יותר טוב. זאת לא יהדות, זאת לא הגישה היהודית. אנחנו מבקשים מאלוקים, אל תביאנו לא לידי איסורים, לא לניסיון ולא לידי אדרבה, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. אבל אם חס ושלום בא איסורים על האדם, האדם נמדד איך הוא מקבל את האיסורים. ומקבל את האיסורים, כי האדם שמקבל איסורים, הוא צריך לראות את זה כאות מאלוקים, לעורר אותו, לחזק אותו, לעשות תשובה, כמו שלמדנו בדבר הזה. ככה יהודי מקבל את האיסורים. הוא מבין שהכל לטובה. גם האיסורים זה לטובה. גם הקשיים, גם ברמה הלאומית, גם ברמה האישית, אם היה לנו גלות וצרות ועניינים, כל מיני, אנחנו מבינים הכל, זה בא לחזק אותנו, לעורר אותנו מנת, נתגבר ונתעלה וכו'. כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות מנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, וניסיונות זה איסורים, וזה לא פשוט היו לה איסורים. אבל זה חיזק אותו, רומם אותו, ניסה אותו, ניסיונות משון, מנסה אותו, גם מרומם אותו, מחזק אותו. אז לכן אנחנו לא בועטים מבעטים באיסורים. אנחנו לא ברוגז עם אלוקים. אנחנו לא באים בועטים כלפי מעלה, מתיחים כלפי מעלה ואומרים, מה זה כאן? מה עשית לי או משהו כזה? זה מדרגה מאוד מאוד נמוכה של האדם, שבאים אליו איסורים, מתחיל לחוס על האלוקים. זה כמו ילד קטן שמקבל עונש, הוא בהיסטריה. הוא מאשים את האבא שלו, שאבא שלו לא עלינו הכי רע או משהו כזה, עובדה שהוא מייסר אותו או משהו כזה. אדם צריך להיות מבוגר באישיות שלו. ומה זה מבוגר? מבוגר הכוונה היא שהוא יודע להתמודד, יודע להתמודד עם הקשיים. זה נקרא אדם מבוגר. לקבל את האיסורים ברוח טובה. אז זה מה שאומר הרב, ראוי להבין בדברי קודשם ואומרם, לא אין ולא שכרם, שלא אמרו זה חלילה כמבעטים באיסורים. ודאי שלא. אלא תוכן הדבר, וכאן הרב מגלה לנו דבר, ואני מקווה שאנחנו נבין את מה שהוא אומר כאן. דברים מאוד גבוהים, מאוד עמוקים. לפי שתכלית איסורים של אהבה הוא, שמי שזכה לפניו יתברך שיתעלה במעלות עליונות יותר מטבע יצירתו. דהיינו, כמו שראינו, איסורים של אהבה, הם מביאים את האדם למדרגה יותר גבוהה מאשר מגיע לו. בעולם הבא, כמו שאומר רש"י. מדקו באיסורים כדי שעל ידי הזיכוך יזכה לאותן המעלות שאינם לפי טיבו. והנה, זהו בתורת שכר טוב לטוב לפניו ידבר. כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו במשהו, הוא מביא עלינו איסורים. מגיע לך, נאמר, כתוצאה מזה שאתה מתנהג טוב, מגיע לך עד מדרגה מסוימת שכר, אבל בגלל האיסורים אתה מקבל פי שניים יותר בגלל שעברת את האיסורים. אז אומר, זה המדרגה של איסורים של אהבה. אבל מה אומרים חכמים כאן? לא אין ולא שכרה. אבל הצדיקים הגדולים, והרב קוק זצ"ל כנראה יכול להעיד על הדבר הזה, על עצמו, עבדי השם באמת ובתמים, אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. לא רוצים שכר. לא רוצים שכר. אנחנו עושים מהאהבה, לא בגלל התוצאות. זה כמו שאדם אוהב את מישהו באמת אהבה גדולה, והוא עושה לאדם הזה שהוא אוהב אותו, עושה לו טובה. אז הוא שעושה לו טובה אומר, בוא נתן לך מתנה, או שכר בתמורת הדבר הטוב ש... אז הוא אומר לו, לא בשביל זה אני עשיתי לך את הטובה הזאת. אני עושה את זה רק בגלל שאני אוהב אותך, בגלל זה. אני לא מצפה ולא רוצה ממך שום גמול תמורת הטוב שאני עשיתי לך. זאת היא אהבה אמיתית, שאתה אוהב אותו בלי תנאי, אהבה שאינה תלויה בדבר. אותו דבר הצדיקים הגדולים. הצדיקים הגדולים, הם עושים מצוות, לומדים תורה וכל זה, כל זה. לא בגלל שזה ירומם אותם ויביא אותם לעולמות עליונים, ויהיו בהיי, ויזרחו, ויהיה להם טוב, ויהיה להם חוויה, לא, לא בגלל זה הם עושים את רצון השם. אדרבה, הם עושים את רצון השם בלי תנאים מוקדמים, ובלי שהם רוצים להגיע למדרגה כזאת. למה אני אומר, שהלוואי שנבין את זה, כי אנחנו לא כאלה, אנחנו בני אדם שתמיד מצפים, אם אני עושה טוב, אני רוצה שיהיה לי טוב, מה יש? מגיע לי קצת טוב. אבל הצדיקים, עבדי השם באמת, לא עושים שום חשבון. מה יצא לי מזה? הם אוהבי אמת בגלל שזה אמת, למרות שהאמת מרה לפעמים. ואם אתה אומר את האמת, וכתוצאה מזה אתה סובל. אתה עושה תשובה, וכתוצאה מזה לא רק שלא מחבקים אותך, אלא אתה, כולם נגדך. ובכל זאת אתה דבק באמת. ואתה אומר, זה לא התנאי שאני עושה את הדברים האלה. זה נקרא צדיקים עליונים. אותם צדיקים הגדולים, עבדי השם באמת ובתמים, אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. לא הם ולא שכרם של האיסורים. לא את האיסורים, אבל גם לא את השכר של האיסורים. אם זה איסורים של אהבה. כי אם הגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, בלי שום שכר, אפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים. כי אם לזכות בהגיעתם בתורה, אני רוצה לעמול בתורה. לא בגלל מה תהיה התוצאה של זה שאני אעמל בתורה. עצם העובדה שאני אעמל בתורה, זה מה שאני רוצה. מפני שזוהי עבודת השם יתברך, לכן אני אעמל בתורה. לא בגלל שיהיה לי טוב או לא יהיה לי טוב. לכן העידו על הקדוש השם, הגר"א, זכרונו לברכה, הגאון מווילנה, כן? העידו עליו, שלא רצה בגילויים מן השמיים. הגאון מווילנה, כשמו כן, הוא היה נחשב לאחד מגדולי גדולי ישראל, בכל הדורות כולם. והוא כבר בילדותו היה עוסק בקבלה, בדברים כאלה, וכתב גם ספרים, פירושים על הזוהר הקדוש, היה באמת גדול. מי לנו כגאון מווילנה? כמה שאני לא אדבר, זה לא יבטא אפס קצהו, מי זה באמת הגאון מווילנה. אז הוא מעיד על עצמו, הגאון מווילנה, אני לומד תורה לא בשביל שכתוצאה מזה שאני אלמד תורה, ייפתחו השמיים ואני אראה מראות אלוקים ואני אהיה בהיי, ויהיה לי איזו חוויה של דבקות או משהו כזה. לא בגלל זה אני לומד תורה, אלא בגלל עצם העובדה שהאלוקים מצווה עליי לעמול בתורה. בגלל זה אני אעמל בתורה, לא בגלל המצב רוח שישתנה לטובה. כן, העידו על הקדוש השם הגרזן. שלא רצה בגילויים מן השמיים, למרות שמה, הוא היה בוודאי זוכה לגילויים מן השמיים. אבל הוא אומר, אני לא לומד בשביל שיהיה לגילויים מן השמיים. אני לומד כי אני עבד השם, בלי התוצאות של זה שאני לומד תורה. כי מה שיזכה מיגיעתו בתורה הקדושה, לכן הוא עמל בתורה הקדושה. למה אני אומר, זה לא בשבילנו? אנחנו בני אדם מצפים למה? לשינוי. מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? ירים את היד רגע. למה באת למכון מאיר? שיהיה לך מה? טוב בחיים. זה לגיטימי, זה בסדר, אתה יכול להמשיך. אבל אתה לא הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, הוא עובד את השם בלי חשבונות. הוא עושה את רצון השם, לא בגלל שיהיה לו הערה, איזה חוויה, איזה משהו כזה. הוא עושה את רצון השם בכל מצב, בכל זמן, בכל מקום, בלי תנאים בכלל. זה כמו בחיי נישואים. יש כאלה שמתחתנים, למה הם מתחתנים? אתם יודעים? שיהיה להם כיף בחיים. רעיון טוב, מה אתם אומרים? אה?
טוב.
רעיון טוב. אבל אין להם כיף, אז מה הם עושים? מפרקים את החבילה. לא, מה אתה צוחק? זה ככה זה. אתה יודע. אבל מי, אז לפעמים בעיה זוגות באים להתייעץ, כן להתחתן, לא להתחתן, איך להתחתן, מה להתחתן. אני שואל אתם, למה אתם רוצים להתחתן? אז הם, אין להם תשובה לפעמים, הם לא יודעים למה. אבל רוצים להתחתן, בסדר. אבל אני אומר, תתחתנו לשם שמיים, אז יהיה לכם טוב באמת. לא בשביל שהאישה תספק לך את הצרכים שלך, ואם היא לא מספקת, אז זה לא שווה כל העסק הזה. אם בשביל זה אתה מתחתן, אז מה זה, מה זה, איזה מין משבר הקטן ביותר שיהיה ביניכם, אז כבר יהיה לכם נורא קשה לחיות ביחד. כי אתה עושה את רצון מי?
האישה.
איזה אישה? ודאי שאתה רצון של האישה, כי השם מצווה עליך לעשות רצון האישה. אתה מתחתן כי האלוקים רוצה, מצווה עליך. לא בגלל שבא לך, ומה יצא לי מזה, ומה אני ארוויח מזה, או כל מיני דברים כאלה. אלא בגלל הצו האלוקי. אותו דבר להבדיל, כמובן, הגאון מווילנה. הוא אומר, אני לומד תורה, לא אומר מה יצא לי מזה. כי אלוקים מצווה עליי, לכן אני לומד תורה, אבל לא התוצאות הן קובעות. זה מה שהוא אומר, לא הם, לא האיסורים, ולא... ולא שכרה. מי צריך את השכר? אני לא... זה לא גדולי חכמי ישראל אומרים. על כן אמרו, לא הן ולא שכרן. משום אחי, לא הן, משום שאינם רוצים בשכרן. לזכות שלא בהגיעתם בדרך עבודה, הם רוצים להגיע למדרגה לא בחינם, לא בגלל איסורים, רק בגלל העבודה. כי כל מגמתם שתהיה השגתם גופה באה בדרך עבודת עבד להשם יתברך. על כן אמר לו, הב לי ידך, להורות שאתה רוצה להיות השלמות הבאה על ידי מעשי ידיך, עצמן בעבודה, לכן הוא אומר, תן לי את ידך, יד זה המעשים, תן לי את המעשים שלך. ולא ההתעלות שעל ידי זיכוך האיסורים, שהוא מעשה שמיים, ואין כאן עבודת עבד בפועל, אם למעשה שמיים ולא מעשה אדם. אבל כאמור, זה מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו, בני האדם, פועלים בדרך כלל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כל אדם יש לו את החשבונות שלו, למה הוא בא למכון, למה הוא לומד תורה, למה הוא קיים מצוות, למה ולמה ולמה. זה לגיטימי הדבר הזה. אבל במדרגה יותר גבוהה שהאדם יכול להגיע, אז זה מדרגה שאדם עושה את רצון השם בלי חשבון מה יצא לו. זה רצון השם.